כתוב מספר 4, כן? יש לכם את הדף לפניכם? כן. תניה רבי אליעזר אומר, שלוש משמרות אבי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, שנאמר השם ממרו משג, וסימן לדבר, משמרה ראשונה החמור נוער, שנייה הכלבים צועקים, שלישי תינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה. אני רוצה קצת לחזור על הנושא שאנחנו עוסקים בו, שזה העניין כמה משמרות אבי הלילה. אז רבי אליעזר, למה בכלל השאלה הזאת, למה כמה משמרות אבי הלילה? בגלל שרבי אליעזר במשנה הוא סותם ואומר, קוראים קריאת שמע סוף המשמרה הראשונה, אבל לא אומר לנו כמה משמרות אבי הלילה, צריך לברר זה שלוש או ארבע. אז הגמרא דנה בסוגיה הזאת ואומרת שלוש משמרות אבי הלילה, והגמרא ממשיכה ואומרת, העניין הזה שלוש משמרות אב והלילה, אומרת, זה כנגד שלוש שאגות שהקדוש ברוך הוא שואג. הוא מביא כאן את הפסוק. כי הקדוש שואג ואומר, השם ממרו משג, שאוג ישג על נביאו. שלוש פעמים, שאוג ישג על נביאו. עכשיו, אריה שואג בדרך כלל מתי? שטוב לו או לא טוב לו? אה? מישהו ראה בגן החיות פעם? אולי הוא שואג שצר לו, רוצה לאכול. הוא שואג, זה משל כמובן, הנמשל זה ריבונו של עולם, מלך העולם. הוא מלך החיות, להבדיל, זה מלך העולם, מנהיג את העולם. כשישראל בגלות יש צער גדול בעולם, וכביכול הקדוש ברוך הוא שואג שאגות באמצע הלילה, שאגות נוראיות על צער השכינה, על העובדה שאנחנו נמצאים בגלות. ידוע שהגלות משולה ללילה, ככה חז"ל אומרים. אז אלה השאגות. אבל הגמרא מוסיפה סימן לדבר, סימן, אולי אפשר לחבות את המזגן, אתם צריכים את המזגן? אה? מחובר. סימן לדבר, אומרת הגמרא, יש בלילה יש סימנים. הסימן הדבר הראשון זה חמור נוער, הסימן השני זה כלבים צועקים, והסימן השלישי הוא מורכב בשני חלקים, זה אישה מספרת עם בעלה ותינוק יונק משדי אמו. זה הסימנים למשמרות בלילה. למה? היום יש לנו שעונים, נכון? אתה רוצה לדעת, שם אותך בצבא במשמרות, מה אתה עושה? בודק את השעון, עד מתי נגמר לך המשמרת. פעם לא היה דבר כזה שעונים. ביום מלא אתה רואה את השמש זזה מפה לשם, אתה יודע, אתה בצהריים, לא בצהריים. מה עושים בלילה? איך אני יודע מתי מתחלפות המשמרות? מה הקדוש ברוך הוא סידר, איך אני יודע? על פי סימנים ארציים מאוד. הוא אומר, בתחילת הלילה חמור נוער, אחר כך כלבים באמצע הלילה צועקים, בסוף היא אישה מתעוררת, מדברת עם בעלה, והתינוק רוצה לנוק, יונק משדה אמו. זה הפשט בדבר הזה. באחד השיעורים אני סיפרתי שחוויתי את הפשט הזה, שהייתי כשהקימו את היישוב אפרה, אז היינו קבוצה של תלמידים מרכז הרב, שבאנו לעזור בשמירות שם ביישוב. אז בדיוק למדתי את הסוגיה הזאת. ומה, חברותה, ישבנו, הלכנו, היינו פטרול כזה, ועל יד אופרה יש איזה בית ערבי, משפחה, עד היום הבית הזה נמצא שם, ממש קרוב ליישוב. בתחילת הלילה, אני לומד אותו, תחילת הלילה סימן לתחילת החמור נוער. פתאום שומעים את הנהירות של החמור שם, הוא נוער. באמצע הלילה הכלבים מתחילים לנבוח. אני אומר, תשמע, כאילו הוא למד את הסוגיה כאן, הערבי הזה. לפנות בוקר, פאטמה! מתחיל לדבר איתה עם... פתאום התינוק מתחיל לבכות. אחר כך ראיתי במערשה, הוא אומר, זה נכון. אנחנו שחיים בעיר, או חיים בתנאים מודרניים, אין לנו לא חמורים ולא כלבים, וגם כשהבתים כל כך אטומים, שלא שומעים את השכנים, רוב התימות, אז לא שומעים את הקולות האלה. אבל הסימנים הארציים האלה הם מרמזים על דברים מאוד עמוקים. שלושת הסימנים האלה, ועל זה מתייחס כאן הרב, על הסימנים האלה. בוא נראה את הרב. כן, בבקשה.
אתה אומר שזה כנגד שהגלות, שצר, שהקדוש ברוך הוא
לזה
שאנחנו בגלות?
סליחה, לא.
אתה אומר שזה כנגד...
יש שאגות בשמיים.
כנגד הצער שאנחנו בגלות.
כן, והוא אומר, שלוש שאגות האלה בשמיים, שזה הקדוש ברוך הוא כביכול שואג מצער וכאב, הוא אומר, בלילה יש שלוש משמרות. תקף הוא יסביר איך זה קשור לגלות כל הדבר הזה. כל הסימנים האלה של חמור וכלבים ואישה וכל...
אנחנו לא בגלות.
קודם כל, באופן טבעי נראה, הרי לילה זה לא, גם כשאנחנו לא בגלות בדקתי, יש לילה. נכון או לא? מה אתה אומר? הלילה זה דבר טבעי, לילה ויום. כאן באופן טבעי. אחר כך הוא מרמז לנו על התהליך, קוראים לזה ירידה לצורך עלייה. איך הלילה שזה ירידה בעצם? זה תהליך הדרגתי של בהתחלה ירידה, לאט לאט אנחנו עולים לקראת עלות השחר, יוצאים מהירידה לצורך עלייה. זה הרעיון שהרב כאן מעמיק בזה, מרחיב את התהליך של הירידה לצורך עלייה. בוא נראה את הדברים בתוך. הנה להוציא את זה המאמר מידי פשוטו בסימני המשמרות, ודאי אי אפשר. כמו שאני אמרתי כרגע, אי אפשר. זה סימנים טבעיים, קיימים גם היום. כדי מוכח מדברי הגמרא שהדברים כמשמע, פשוטו כמשמעו. אלא שיש לחקור לפי כוחנו בתועלת אלה הסימנים. מה הסימנים האלה מלמדים אותם? דרך אגב, לא רק הסימנים האלה. כל מה שקיים במוחש, בארציות, בדברים המוחשיים בחיים שלנו, יש להם גם מימד רוחני. אנחנו רק רואים את החיצוניות של הדבר. אבל כל דבר זה ענף שיש לו שורש פנימי יותר, עמוק יותר. ככה זה בטבע, ככה זה בבריאה, ככה זה בתורה, ככה זה בחיים, בכל דבר ודבר. והרב מסביר לנו מה הסימנים האלה מרמזים לנו, מלמדים אותנו, מה התועלת שאנחנו מפיקים מהסימנים האלה מבחינה אישית וגם מבחינה לאומית, מה הסימנים האלה מלמדים אותנו. ומה רצו חז"ל ללמדנו באמת שהזכירו אותם לנו? למה הזכירו לנו את שלושת הסימנים האלה? בוודאי שאלה הדברים הנעשים אפילו בשפלי בעלי חיים כמו חמור וכלב או כלבים. אחוזים הם בחוקים גדולים של טבע המציאות הכללי, זה לא מקריות הדבר הזה. הסימנים האלה יש להם משמעות מאוד מאוד חשובה ועמוקה להבין תהליכים בחיים, בהיסטוריה, במציאות הפרטית והכללית. וטבע השכלים, כשם שפועלים בהנהגה על פי רצון יוצרם, כן יש להם יחד בפרטי מאורעות שבשפלים. זאת אומרת, רצון האלוקים הוא שכל מה שיש בעולם הוא רצון אלוקים. אז אם האלוקים רצה שהחמור ינער בתחילת הלילה, זה לא סתם. יש בזה משמעות לעובדה שהחמורים נוערים בתחילת הלילה והכלבים צועקים באמצע הלילה. נוסף לזה, צריך לדקדק, למה אמר חמור נוער? היה יכול להגיד חמורים נוערים. למה הוא אמר לשון יחיד, חמור נוער? לשון יחיד של כל מין החמור. ולא כן קרה את הכלבים, איך הוא אומר? כלבים צועקים, לא כלב צועק, אלא כלבים צועקים. ולא כתב כלב צועק, כי אם בלשון רבים כלבים צועקים. טוב. קודם כל נתייחס לשאגות. מה זה השאגות האלה שהקדוש ברוך הוא שואג, כמו שאומר הנביא? מה? כן. קודם כל נראה את השאגות. כיצד הרב מתייחס לשאגות? נבאר בקצרה הכינוי של שאגת הקדוש ברוך הוא, שרצו בזה שכל משמר, שעניינו איך שבאה השלמות לעליונים מצד שלמותם של ישראל, זה כבר למדנו את זה, שישראל עושים מעשים טובים בעולם הזה, דיינו, סליחה, ביום, נאמר ככה, זה משפיע בכל העולמות.
השלמות לעליונים, דיינו, למלאכים ולעולמות העליונים, באה מעובדה שישראל משלימים את עצמם. ועל ידי החורבן וגלות ישראל, שישראל עומדים במעלה שפלה, בהכרח ההנהגה הכללית עומדת גם כן במעלה שפלה. ואין הנבראים קרובים לשלמותם. וזהו נגד רצונו וכבודו יתברך, שישמח בשלמות בריאותם. כן, הרב מלמד אותנו כאן יסוד גדול. המצב הלאומי של עם ישראל מקרין על כל העולם כולו, על כל הבריאה כולה, על כל האנושות כולה. כל העולם כולו הוא בשפל המדרגה, בחושך, מהרבה מאוד בחינות, עם ישראל בחושך. חושך זה הגלות. אם אנחנו בגלות, הדבר הזה מקרין על כל המערכות כולם. למה המשל דומה שנבין, אם יש עבר מרכזי בגוף האדם שהוא חולה, אז הוא מקרין על כל המערכת כולה. אם הלב יש לו מחלה או התקף לב, זה מקרין על כל האיברים כולה. אם כל הבריאה כולה, כל ההוויה כולה, כל האנושות כולה זה הגוף, וישראל לב שבעמים, אז אם אנחנו במצב של חולי, דיינו בגלות, שאנחנו במצב של חולי, זה מקרין על כל המין האנושי כולו. על כל ההוויה כולה, על כל המציאות כולה. יש צער גדול בעולם, לא רק צער גדול לעם ישראל, אלא יש צער גדול בעולם. היסוד הזה הוא מאוד חשוב. התפיסה שלנו, התפיסה היהודית, האמונה היהודית היא בנויה על תפיסה מערכתית. אנחנו תפסים את כל הבריאה כולה, את כל האנושות כולה, את כל ההיסטוריה כולה, את כל הטבע, כמערכת. לא כאיזה פרט כזה או אחר. מערכת אחת שהיא פונקציונלית, זאת אומרת, בתוך כל המערכת העולמית הזאת, ההיסטורית הזאת, הטבעית הזאת, יש לכל דבר ודבר תפקיד, פונקציה, תפקיד. כמו בגוף האדם, כל תא, כל עבר, כל פנימי או חיצוני, יש לו תפקיד. אותו דבר, כל דבר בכל הבריאה כולה. עם ישראל, מבחינה זאת, הוא המרכז, הלב, המוח, כמו שאומר הזוהר הקדוש, של כל המערכות כולם. אז אם המוח או הלב בבעיה, אז זה בעיה של כולם, זה לא בעיה שלנו. אז הגלות זה מצב חולי, מצב של חושך, מצב שגורם לצער גדול לכל המערכת כולה. זה מדבר כאן הרב. זה השאגות האלה של הקדוש ברוך הוא בשמיים, שמבטאות את צער השכינה וצער האנושות וצער העולם שקיים ברגע שאנחנו בגלות. על זה הוא מדבר כאן הרב. וזהו נגד רצונו וכבודו יתברך ששמח בשלמות בריאותיו. אבל כשאנחנו לא שלמים, אז במילא יש גם חוסר בכל העולם כולו. והנה החיסרון של השלמות ניכר בכל פרט מפרטי סוגי העבודה האלוקית. דיינו, אתם זוכרים את העבודה האלוקית מורכבת משלושה חלקים? זוכרים? אני רואה שאתה מחזור לשיעור הקודם. במה מורכבת העבודה האלוקית? ממעשים טובים, תיקון המעשים, תיקון מה?
המידות.
ולימוד תורה, אתם לא זוכרים. השלמות באה על ידי זה שאדם מתקן את מעשיו, מתקן את מידותיו ולומד תורה, על ידי זה בא התיקון. ואז הוא זוכה, אם הוא זוכה לפני אדם, דיברנו שהוא זוכה לגלות את גילוי פני אדם. ועל ידי זה החיסרון מתפלש בכל ההנהגה הנמשכת מהם. והנה כשנבחין את השלמות המעשית, נתחיל מהמעשים, הדבר הראשון, תקן את המעשים, נמצא שזה הכוח בעצמו, הכוח הטבעי, שמעורר כוח הגוף לפעול על פי טבעו. וכשישראל עומדים במעלה ושלמות, תהיה עבודתם ומעשיהם רק מצד הדעת וההכרה. אבל בחיסרון הגלות נמצא בכל חלקי המעשה יד החומריות הגסה. זאת אומרת, החיים שלנו מורכבים משני ממדים. הממד האחד זה ממד חומרי, גוף, חומר, אנחנו שקועים בחומר. אבל יש לנו גם מימד שהוא נקרא מימד רוחני, מוסרי, ערכי. זאת אומרת, זה, בזה מורכב החיים. השאלה מי הבעל הבית? מי נאמבר וואן? מי הבכור? מי הקובע? החומר? או הרוח? המוסר? או האנטי מוסריות? מה קובע? המאבק הזה, המלחמה הזאת, אם החומר הוא הקובע בחיים שלנו, החומריות קובעת בחיים שלנו, או הרוחניות, או המוסריות קובעת בחיים שלנו, זה סיפור היסטורי הדבר הזה. זה הסיפור של קין והבל, הסיפור של יעקב ועשיו, כל הסיפורים האלה זה מאבק של ישראל והעמים, בני בכורי ישראל, כל הדברים האלה. על זה מדבר כאן הרב. רק רמז, מהי החיה הראשונה? סימן הראשון ללילה, מה זה? תגידו, אתם, לאן אתם לא מקשיבים? מי אמר חמור? נראה, ברוך השם, יש אחד שמקשיב. לא רציתי להגיד חמורים, אתם לא מקשיבים. חס ושלום. תחילת הלילה, חמור נוער. מה זה נוער? מתבטח. תחילת הלילה זה שיא הירידה, התחלת הירידה. השקיעה בחומרניות. דבר ראשון, אדם שקוע בחומר, חמור נוער. הלילה אמרנו זה הירידה, זה... כשאדם שקוע בחומריות, יש לו בעיה. אז זה חמור נוער, זה מובן הרעיון. הוא מפתח את זה כאן. אחרי נראה מה זה הכלבים האלה, למה הם מבטאים. טוב, נראה. אבל החיסרון הגלות נמצא בכל חלקי המעשה יד החומריות הגסה, שהיא מפסידה כל תיקון העבודה. ועל ידי מניעת שפע החוכמה, בגלל החומריות היתרה שבתחילת הלילה, לפעמים על ידי המצוות שיש בהן הנעת הגוף, עוד יתחזק ויתעורר הכוח החומרי. למשל, יש מצוות שתלויות בהנעת הגוף. אכילה למשל. בסדר, צריך לאכול, נכון? השאלה, איך אתה אוכל? האם אתה אוכל כמו חיה או לא אוכל כמו חיה? אז הוא אומר, לפעמים יש בצד המעשי של המצוות, מצוות כאלה, שאם אתה לא נוהג אתם כראוי, לא רק שאתה לא מרומם את עצמך, אתה גם משפיל את עצמך. דוגמה באכילה, אבל לא רק באכילה, בהרבה דברים חומריים, אנחנו, יש לנו הצד החייתי, הצד הבהמי, הצד החומרי, שהוא גם קיים בתוכנו. התחילת הלילה חמור, חומריות חוגגת, נאמר כך. ומהו נגד התכלית הרצויה? וזה מה שמורגש במשמרת הראשונה. מה מורגש במשמרת הראשונה? החומריות. אדם בא מן השדה, עייף מאוד. איך אומרים עשיו? אגמייני מן האדום האדום הזה. הראש נופל. אדם שוקע בתוך, בתחילת הלילה. החומריות שולטת עליו. על כן ישפע גם כן כוח ההתעוררות מזה הצד הבלתי טהור של החמור. החמור הוא בהמה, אבל מה, איזה מין בהמה? טהורה או לא טהורה? איך אתה יודע?
כתוב
בתורה, נכון. יש בהמה, מה ההבדל בין בהמה טהורה לבהמה לא טהורה? יש סימנים, מה הסימן של החמור? יש לו פרסה או שוסע שסע? פרסה, אני רואה שאתה ראית חמור פעם, בדקת את זה. הוא לא שוסע שסע. אז באמת, הוא בהמה... לא, לא. עכשיו תשאלו אותי למה המשיח בא על חמור. יפה מאוד, שאלה טובה. אמרנו שחמור מרמז על מה? על חומריות, אני רואה שאתם כבר יודעים. מה זה רוכב על החמור? מה זה רוכב? שולט! עכשיו מובן למה המשך צריך לבוא על חמור. לא לבטל את החומריות. לשלוט על החומריות. לא שהחומריות תשלוט עלינו. לא שהחמור ירכב עלינו. זה הדור שלנו דרך אגב. אני אומר לו מה, הדור שלנו, דור, סליחה, אני לא רוצה, אני רוצה ללמד זכות על הדור שלנו. אבל מצד האמת, הדור שלנו, הוא עבר במשך 50, 100 שנים האחרונות תהפוכות. הדור של הוריי זיכרונה לברכה, חלוצים שבאו להקים את המדינה, עוד לפני קום המדינה, הם היו אידיאליסטים. לא יודע, שמעתם את המילה אידיאליסט. שמעתם פעם את המילה אידיאליסט? איפה אתה שמעת על זה?
בעיתונות, כמשהו מוזר.
במוזיאון יש עוד כתוב. מה את אומרת אידיאליסט? אידיאליסט זה אדם שלא עושה חשבון מה אני ארוויח מזה. באו לארץ, לא היה להם מה לאכול, לא היה להם איפה לגור, לא היה להם שום דבר. מה שעניין אותם זה יישוב הארץ, כן.
היום קוראים
לזה פרייר. פרייר בלשון שלנו, זה אידיאליסט. אז היה דור של, בהתחלת הדרך, הדור היה דור אידיאליסט. לא עשו חשבונות מה יצא לי מזה, מה אני ארוויח, איך אני אתעשר, איך אני אסתדר, כל הדברים האלה. נכון? אבל קרה איזה שינוי אחרי הקמת המדינה, כמה שנים אחרי זה. ופתאום שקענו באינטרסנטיות, בחומרניות, במציאות כזו. והנה אנחנו, במקום נרכב על החומר, מה אנחנו? החומר רוכב על מי? רוכב עלינו. זה החמור, החומריות, כן. רוכב עלינו החומר. אבל אל תדאגו, אנחנו בסוף נרכב על החומר. יהיה מהפך, יהיה שינוי. וראיתי לאחרונה, מישהו נתן לי ספר שכתב על הלכות שבת. ספר בעיון, בנושא מלאכות בשבת וכל זה. והוא כותב את ההקדמה, למה הוא כותב, מי זה, והוא מתאר מי הוא עצמו, ולמה הוא כותב את הספר הזה. אז הוא כותב במבוא, בהקדמה לספר שלו, ספר אב קרס, באמת, מלא בתורה וכל מיני מפלאים. אז הוא כותב שהוא היה איש הייטק. מה זה הייטק? מי יודע? מה זה הייטק? טכנולוגיה?
גבוהה.
גבוהה, נכון. הוא עסק בטכנולוגיה, זה מה שם אולי מחשבים לו. כל הזמן. והוא הצליח מאוד, והיה בחברה מאוד חזקה. אבל הוא הרגיש שהוא משובד לכל הדבר הזה. שהוא איבד משהו בחיים שלו, וזה שהוא משובד לאייטק, לטכנולוגיה הגבוהה הזאת. אבל הוא אדם, כנראה אדם, לא קראתי עד הסוף את... הוא אדם דתי, שהוא אמר, בכל זאת, הוא כל יום למד משנה. משהו, שיהיה לו איזה לחלוחית, משהו איזה רוחני, משהו... לאט לאט הוא הגיע למסקנה, תוך כדי זה, הוא אומר, רגע. מה העיקר בחיים שלי להיות עבד לבעל החברת הייטק הזה שעושה את עונו ו... או אני רוצה, כל כך המשנה הזאת עושה לי טוב, מהירה את נשמתי. אז הוא החליט לעשות סוויץ' ולא שההייטק ירכב עליו, אלא מה? הוא רוכב על מי? על ההייטק. עשה מהפך, אמרנו משיח יבוא רוכב על מה? על החומריות. לא לבטל את החומריות, אלא לדעת מי המנהיג כאן, מה העיקר, האם החומר עיקר או הרוח עיקר. על זה כאן מדבר. אבל בתחילת הלילה אומר חמור נוער, תחילת הלילה, תחילת הירידה, נאמר הלילה זה מבחינת ירידה, זה שהאדם שקוע בחומריות יתרה, או האומה שקועה בחומריות יתרה, כמו בדור שלנו. אבל המשיח מחכה לנו מעבר לחורים, מעבר לתקופה הזאת, ולא ירחק היום, לא שיבטלו את החומריות, אלא ישלטו על החומריות, יכוונו את החומריות. אנחנו לא נהיה עבדים של החומר, אלא החומר יהיה העבד שלנו. ככה זה בריא, ככה זה צריך להיות. זה נקרא משיח רוכב על החמור, שבא רוכב על החמור. ואותו דבר אצל אברהם אבינו, שהוא הלך לעקדה, הוא הלך על מה? רחב על מי?
חמור.
חמור. אותו דבר משה רבנו, רחב על מי?
חמור.
החמור. היה עוד אחד שרחב על אתון, אני לא יודע אם אתם הכרתם אותו.
בלם.
מי זה?
בלם.
בלם. עכשיו, מי היה שם בעל הבית? הוא היה בעל הבית, בלם, הרשע, או אתון. בסוף הסתבר שהוא בו... אבל תראו איזה שם, היא מכתיבה לו כל דבר. מסכן. בלעם המסכן הזה. אבל באמת הוא היה מגיע לו הדבר הזה, הוא היה שטוף זימה וכל הדברים האלה. בחומריות ובדברים האלה. בוא נחזור לעניין שלנו. אז זה מובן, הסימן הראשון של תחילת הלילה. חמור נוער. הוא לא ענה לשאלה עדיין, למה לא חמורים נוערים, למה דווקא חמור נוער. בוא נראה את זה בתוך. על כן נשפע גם כן כוח ההתעוררות מזה הצד הבלתי טהור של החמור בתחילת הלילה. על כן חמור נוער, וזה המין של הנטייה החומרית, הוא דבר כולל טבע האדם. כי עיר פרא אדם יולד. מה זה עיר? מה זה עיר? אתם יודעים? חמור בר. אנחנו נולדנו מה?
חמורי בר.
אבל צריך לאלף אותנו, צריך לשלוט עלינו, יש לנו עבודה. עיר פרא אדם יולד. והתאוות החומריות, כוח אחד להן. כל התאוות שקיימות החומריות באדם. כמשפט דברים שהם חוק בטבע. שמשפט השיווי והאחדות נוהג בהם בכל הטבע. זה, התאוותיות שקיימת באדם, הוא אומר, זה דבר שמכנה משותף להרבה כוחות שאדם הוא שטוף בתאווה. בתוך התאוות יש הרבה סוגי תאוות, אבל הוא רצוף ושטוף בתאווה, לכן חמור אחד. וזה החיסרון הוא מקבל נגד המעלה שמקבלים העליונים בהערת פני שור. אמרנו, שור מה זה? איזה בהמה זה?
תורה.
תורה, יפה מאוד. וחמור מה איזה בהמה זה? תמאה. אמרנו, שור זה כנגד תיקון המעשים, אני רוצה להזכיר לכם. נכון או לא? וחמור זה מבטא את מה?
קלקול
המעשים. זה בהמה וזה בהמה. בתחילת הלילה, חמור נוער, החומריות חוגגת, שולטת עלינו. התאוות, היצרים, כל הדברים האלה. אני עכשיו מבין למה הולכים בדיסקוטקים דווקא בלילה. אני לא הבנתי, למה הולכו בצהריים ביום, משהו כזה? למה הולכים בלילה? אתם יודעים לילה? תחילת הלילה מה?
חמור נוער.
חיי, קוראים לזה חיי לילה. חיי לילה. מאוד מעניין. כי זה כולל את כל התאוות. לעומת פני אריה, הרי מה אמרנו פני אריה? אריה מה זה? חיה או בהמה?
חיה.
וחיה, אריה מלך החיות, אמרנו כנגד תיקון
המידות.
תיקון המידות. כלב זה חיה או בהמה?
חיה.
חיה. אבל חיה הרבה פחות מאריה. וזה הכלב, זה כנגד קלקול המידות. עכשיו, כשרוצים להגיד לבן אדם, סתם כללה, סליחה שאני אומר, נהגים, אני יודע, עושים צרות אחד לשני בכביש. אז יש שני ביטויים. יש אחד אומר לו, חמור שכמוך, מכוון לחמריות. השני אומר לו, אתה לא חמור, אתה כלב. למה, אתה רע? יש כאלה שאומר, אתה נחש. הביטויים העממיים האלה, הסלנג הזה, הוא מבטא משהו. יש הבדל בין חמור שהוא רוצה להגיד לו, אתה טיפש. ובין שאתה אומר לו, אתה כלב, אתה מנוול. למה אדם שמקולקל במידותיו, הוא כבר מבחינת כלב, זה כבר לא מבחינת, חמור, נאמר. זה עוד יותר גרוע. לא רק המעשים מקולקלים, אלא מה?
המידות
מקולקלים. באמצע הלילה, מעשי הירידה, מה זה? קלקול המידות. אז זה מה שהוא אומר, כלבים צועקים. כלבים צועקים, המידות מקולקלות. זה הירידה, מרמז לנו על הירידה. והתיקון לזה, מה זה? התגבר כארי, לקום בבוקר. כארי ישג. לתקן את הקלקול הזה של קלקול המידות, כן. וזה החיסרון הוא מקבל נגד המעלה שמקבלים העליונים בהערת פני שור, ולעומת פני אריה, שורש כל המידות הטובות, על ידי החיסרון הוא מניעת שפע הקדושה, התעוררו כמה מידות רעות חלוקות למיניהם, כל מיני מידות רעות, לא מצד חסרון הגוף, מצד טבע חומרו, שזה אמרנו הוא מביא את התאוות, אבל כאן מדובר על כבר תיקון המידות, כן, כלבים, כי אם מצד חסרון הציור האמיתי בתארת המידות והידמותם לדרכי השם יתברך. והכלבים, הוא אומר, מורים על פחיתות המידות בכלל. כמו שכתבו חז"ל, הכלבים עזי נפש. בלשון שלנו חוצפנים. הכלב הוא חוצפן, הוא נובח. הוא מין חיה, מצד אחד יש בה מידה טובה. למה קוראים לכלב כלב? כולו לב, אומרים. מה זה כולו לב? יש לו נאמנות למישהו מגדל כלבים. פעם שוחחתי עם איזה ידידה שלי מנאורים, והיא ככה הפליטה לי דרך אגב, היא אמרה, אני מעדיפה לגדל כלב מאשר ילדים. פלטתי, מה למה? מה קרה? אז היא אומרת, תראה, יש לי כבר ילדים מבוגרים, יש לי נכדים כבר. היא אומרת, לפעמים הילד נותן לך ביתה ולא זוכר אותך בכלל. כלב לפחות הוא נאמן לך. אתה מחובר אליו, מחובר אליך. לכם אומרים כלב, למה כלב? מלשון כולו לב. כולו נאמן, נאמן לבעלה. מכאן אני גם מבין למה יש אנשים שמעדיפים לגדל כלבים מאשר ילדים, למרות שלטעות הדבר הזה. אבל גם כלב הוא אז מצח, הוא חוצפן, הוא מתנפל, הוא נובח, הוא... כן, וגם כלב. אז לכן הוא אומר, כלבים מרמזים לנו על קלקול ועזות מצח וכעס וכל הדברים האלה, זה הקלקול המידות היותר גדול, הגאווה, כל הדברים האלה שמתוצאה של הכעס הוא תוצאה של גאווה ודברים ועזות מצח. על כל זה זה נרמז במילה, לכן כלבים צועקים את קלקול המידות, שזאת המידה כוללת המון מידות רעות של עזי נפש. נוסף לזה ניכרים גם בהנהגתם שהם נגד מידת החסד והפכה. שהרי מזונותיו של הכלב מועטים. אני לא יודע, מישהו כאן גידל פעם כלב? נכון, הוא אוכל הרבה? קצת, נכון?
הוא לא אוכל קצת, הרב, אין לו שום שצוב על הכלב.
מה?
הוא אוכל מתי שבילו הוא אוכל.
כן, אבל הוא יכול להסתפק במועט.
פעם ביום.
אה?
פעם ביום.
פעם ביום. לא שלוש ארוחות ביום. אני זוכר ש...
חבר שלי אבא אכיל את הכלב
איזה
שלוש ארוחות ביום וכל
פעם הוא רואה. זה כנראה לא נורמלי הכלב. האמת שאני לא ידעתי את זה עד שחתני גידל, עכשיו לא. הפעם גידל כלב שמירה, הוא היה גר ב... אחד מהיישובים, הוא גידל כלב שמירה, מקום די מסוכן. ופעם הוא נסע אלינו ליום, יומיים, אמרתי לו, תגיד לי, מה עם הכלב שלך? מה, אתה לא מרחם עליו? הוא אומר, זרקתי לו כמה עצמות, אל תדאג, הוא מסתדר עם זה טוב טוב. זה, שהוא גילה לי פתאום שהכלב לא צריך לאכול כל כך הרבה, הוא אוכל קצת, וזה מספיק. אז זה מה שהוא אומר, שהאוכל של הכלב הוא מעט. זאת אומרת, אין כאן הרבה חסד אצל הכלב, הוא קורא מעט. מזונותיו של הכלבים מועטים. על כן בהתעורר העדר, בהתעורר העדר הניכר, כשהאור בא להתנוצץ מצד תיקון קדושת המידות, בולט גם כן הקלקול הבא מצד הגלות, על כן גם למטה כלבים צועקים. הגלות לא רק מקלקלת אותנו בזה שאנחנו בחושך, החושך מבטא גם הגלותי, אבל גם באופן פרטי, גם את קלקול המידות. שהביטוי הוא בא לידי בנביחות האלה, בצעקות האלה, בכלבים צועקים. הדבר השלישי, מה אמרנו?
נשר.
נשר, אני רואה שאתם זוכרים. כנגד מה?
לימוד התורה.
ואמרנו, הסימן השלישי, אישה מספרת עם בעלה, ותינוק יונק, זה כנגד לימוד התורה. בוא נראה איך זה בא לידי ביטוי, הסימן הזה, בלימוד התורה, כן. הגלות זה קלקול, זה אתה מבין. אומר, הביטוי הזה של הקלקול בא בטבע, בא נרמז בטבע, נרמז בחמור, בכלבים. הוא מבטא את קלקול המעשים, כמו שראינו בגלל החומריות וזה, והכלבים מבטאים את קלקול המידות. הגלות כאן זה לא רק הגלות הלאומית שלנו, שזה גם נכון. אבל גם כל אחד מאיתנו בהסתר פנים, הסתר פנים זה כמו גלות כאן, בחושך. כל אחד יש לו ירידות, נפילות. יש כאן מישהו שלא הייתה לו נפילה פעם? שבע ייפול צדיק וקם. אז אם לא הייתה לו נפילה, הוא גם לא צדיק. הוא חייב ליפול. אז הוא אומר, הנפילה היא באה לידי ביטוי בקלקול המעשים, בקלקול המידות. וזה בא לידי הביטוי הנפילה. ומה התיקון לדבר הזה? מעשים טובים, מצוות שזה כנגד השור, ותיקון המידות, הרי התגבר כערי. התגבר, לעמוד רע, כן.
כלבים צועקים זה ברבים, לא?
מה זה?
כלבים? ברבים?
כי הרבה מידות יש.
אבל יש גם הרבה חסרונות וחמור.
אז הוא אומר, לא, החומריות זה מכנה משותף לכל התאוות. כשאדם הוא חומרני, הוא נופל בהמון תאוות, נאמר. יש שורש אחד לזה. זה חמור, החומריות. זה אבל הוא אומר, המידות זה כבר, יש מידה... דיברנו על זה באחד השיעורים, יש ארבע דברים יסודיים, כדאי לחזור על זה. ארבע מידות העיקריות שצריך לתקן בחיים. כנגד ארבע יסודות שבטבע, אמרנו, כנגד האש, במידת הגאווה, הכעס והקפדנות, צריך לתקן אותה. וזה המידות הכי גרועות שיש ביכולת באדם. כנגד הרוח, זה מידת האדם מדבר לשון הרע, מדבר דברים בטלים וכל הדברים האלה. וכנגד המים זה התאוות למיניהם, וכנגד האפר זה העצבות, זה מידה גרועה מאוד, העצבות והעצלות וכל הדברים האלה. דיברנו, אז יש כאן התפרטות של מידות, לכן כלבים צועקים, פעם מידה כזאת, פעם מידה אחרת, כלב מבטא את המידה הרעה, לכן הוא אומר זה רבים. השלישית חלוקה לשתי מעלות. אמרנו, נתחלק לאישה מספרת עם בעלה, ותינוק יונק משדי אמו. שנגד פני נשר ופני אדם. היינו, העוסקים בפשוטי התורה, והעוסקים לדעת את השם יתברך. אלה שעסוקים בפשטי התורה, בהלכות, בדברים מהסוג הזה. זה לימוד תורה. אבל זה מדרגה אחת. אבל יש מדרגה לדעת את אלוקים, לימודים, מה שנקרא פנימיות התורה, הדברים הפנימיים יותר בתורה. והנה באלה שני החלקים, אף על פי שיהיה כאן קלקול, הרי בסך הכל לימוד תורה זה דבר טוב או לא טוב?
לא.
דבר טוב, כי דברי תורה אינם מקבלים תומה. על כן הרושם שנעשה למטה לעומתם, זאת אומרת הסימן הארצי של אישה מספרת עם בעלה, ותינוק יונק משדי אמו, הוא רושם של אהבה וקבלת שפע. מה זה אישה מספרת עם בעלה? הפשט, מה זה מספרת עם בעלה? יש כאן מישהו נשוי? אתה מספר עם בעלך? אתה מדבר עם אשתך לפעמים? לא טוב. ספר איתה הרבה. דבר ראשון שהיא קמה בבוקר, מה היא רוצה? כוס קפה, נכון? או אתה רוצה קפה, מי רוצה קפה?
לא, אני
מבין. למי, לה?
כן.
כל הקפה. שעוד כפיים. אישה מספרת עם בעלה. מה שמך בבקשה?
דוד.
אה?
דוד.
דוד! הקפה מוכן. זה אהבה. כשיש דום שתיקה, כשהיא לא מספרת עם בעלה, אבל לא מדברים בכלל. אז זה לא טוב. זה מה שהוא אומר כאן, שלימוד תורה זה התחלת האור, הרי לפנות בוקר, שיא הירידה זה חצות לילה. לכן, דרך אגב, עושים תיקון חצות. תיקון חצות זה בדיוק העניין הזה, שמחצות לילה אנחנו מתחילים לעלות למעלה. משיא הירידה מתחילה העלייה. אז האישה היא מספרת עם בעלה, אז קודם כל, זה באמת ביטוי לאהבה. בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, בין איש לרעהו, מדברים אחד עם השני, משוחחים אחד עם השני. אז זה דבר אחד. וקבלת שפע זה תינוק שהוא יונק. מה זה תינוק שהוא יונק? הוא מקבל מהאימא. הוא מקבל שפע, הוא מקבל אוכל, מקבל חיים. הוא מקבל מהאימא, זה נקרא קבלת שפע. עכשיו, מי מקבל שפע? המקובלים. למה המקובלים קוראים להם מקובלים? כי ממה הם מקבלים? שפע. אומרים, או שפע או פשע, זה אותם אותיות. זאת אומרת שהתינוק, שהוא משול לכנסת ישראל, מקבל שפע מאלוקים. מקבל, כמו מעמד הר סיני, אומרים, זה כמו שאישה מניקה את ילדיה, זה מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא מניק את עם ישראל. אז זה מדרגה עוד יותר גבוהה, מה שלספר עם בעלה. זה כבר קבלת שפע. באמת המקובלים נקראים מקובלים, למה? כי הם מקבלים שפע מאלוקים, זה הטעם, למה קוראים להם מקובלים? נגד העוסקים בפשטי התורה, השכל המעשי, ההלכות והדברים האלה, שהוא רק הכנה לדעת את השם, הכנה לקבלת השפע. אמר שניכר, יש לכם את ההמשך? אה? שניכר על ידי מה שתינוק יונק משדה אמו, והנה ניכר שאין מעלתם עדיין שלמה. סליחה, אני כאן טעיתי. כי אם במעלת התינוק, כמו שקורא אותם בתיקוני הזוהר, סליחה, אני טעיתי, הפוך בדיוק. הוא אומר, למה תינוק יונק משדה אמו? כי הוא תינוק. אז זה לימוד התורה, כי אנחנו כאילו רק לימוד ההלכה, רק לימוד הפשטים, לא לימוד ההפרוחים. ככה הזוהר אומר שאנחנו, אדם, יש לו מדרגות מדרגות, אבל מדרגת התלמידים היא מדרגת ההפרוחים. והנה מניעת השלמות היא שהגתו יתברך. כן? זה מניעת השלמות, שהקדוש ברוך הוא לא יכול לשאוג, ולא מופיעה שהגתו של הקדוש ברוך הוא. ונגד הגדולים, אלה שלומדים בפנימיות התורה, ובכלל נגד פני אדם, חלק העסק בידיעת שמו יתברך שעניין בשכל ואהבת השם יתברך ניכר על ידי כן, זה הכוונה ואישה מספרת עם בעלה. זה, סליחה שאני, ככה אני הבנתי, לא הכנתי לפני זה מספיק, אבל הדבר הוא בדיוק כאפור, התינוק מרמד על חוסר, אז זה לימוד הפשטים בהתחלה, כמו שבחור בא למכון מאיר דבר ראשון מה הוא עושה? כיתת אמונה, דברים פשוטים, דברים יסודיים. כשהוא כבר בוגר מכון מאיר, מה הוא עושה? הוא כבר בלילה ולילה. זה התינוק וזה האישה שם בלילה. נראה את ההמשך בהם. תודה רבה.